הסיבוב הארוך והמפותל של הפרקים האחרונים בספר בראשית. אחרי, אפשר להגיד, העברה מסודרת לדור הבא, כל מה שקשור לסדרים ולמקום של לשם יכוון מסע הלוויה של יעקב אבינו. אחרי כל הבירורים האלה קורא יעקב אבינו אל בניו, זאת תחילת פרק ממתת בבראשית. ויקרא יעקב אל בניו ויאמר, ואספו ויגיד עליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. בהווה מדובר על 70 נפש, אולי קצת יותר. בהווה מדובר על מגורים בארץ נוכריה שהפכו להיות, לפי לשון הכתוב, ויאחזו בה. עברו מגירות שהיא בעצם זמנית לאחיזה. אחרי ההתאקלמות בארץ גושן, כחלק מכל המהלך המצרי, אומר ליעקב אבינו לבניו, ההווה הוא לא התחנה האחרונה. יש אחרית הימים. גם מבחינת המאורעות שעתידים להתרחש, גם מבחינת המקום, אנחנו, אומר להם יעקב אבינו לבניו, לא מתכוונים להישאר במצרים. ובתוך כך הוא אומר להם, האספו. מה משמעות המילה הזאת? במיוחד כאשר מיד לאחר מכן, פסוק ב', יש מילה דומה, יקבצו. יקבצו ושמעו בני יעקב, ושמעו אל ישראל אביכם. מה יש בהאספות, מה יש בהיקבצות? חז"ל אומרים כאן בפסקה 5, במדרש תנחומה. האספו ואגיד עליכם, אמר רבי פנחס הכהן בר חמא ורבי יהודה ברב שלום. מהו האספו? יטהרו. כעניין שנאמר, תיסגר שבעת ימים ואחר תיאסף. האסיפה היא באמת לפי המדרש לא מילה נרדפת להיקבצות, אלא היא אולי מילה מקדימה. צריך לעבור תהליך של התארות. אחרי ההתארות יהיה לה יקבצו משמעות אחרת לגמרי. מדובר ב-12 שבטים, כל אחד ברכה מיוחדת, אופי מיוחד, כל אחד תפקיד מיוחד. איך מתוך כל האופיים האלה וכל הכישרונות והתפקידים המיוחדים, איך מכל זה תצמח משפחה, תצמח בהמשך אומה, איך יצמח ציבור מתוך הגוונים השונים וההבדלים בין כל גוון וגוון. ולכן אולי באמת חשוב להיעצר רגע ליד המילה האספו. מה יש בתארה הזאת? אנחנו בשעות האלה אחרי צום שהוכרז עליו בשבת הקודמת, בהכרזה שנהוגה בחלק מהמנהגים, חלק מהנוסחאות לפני תפילת מוסף, היו שני חלקים. חלק אחד, וכך אומרים חלק מהפוסקים, שצריך לעשות בשבת שלפני, הייתה הכרזה על הצום. בשבת הקודמת הוכרז שביום חמישי יהיה צום, 10 בטבת. החלק השני היה בו בעצם ביטוי שהצום יהפך להיות שמחה. זה פסוק בזכריה, והוא לכאורה, החלק הזה סותר את החלק הראשון. או שיהיה צום, או שיהפך להיות ששון ושמחה. עכשיו משעה שעבר 10 בטבת, עבר הצום, לפחות לפי מה שנראה לעין, הוא לא הפך לשמחה. אז נשארו שיעורי בית, הרבה שיעורי בית, מה עושים? במה היה תלוי שיהפך להיות, ובמה המשך הדרך. אז זה בעצם הנבואה שמופיעה פה בפסקה 3. אפילו אם הצום לא נהפך לשמחה, היה צריך לראות את הנבואה הזאת. באופן טבעי, מישהו ששמע את ההכרזה ורצה לראות במה דברים אומרים, איפה זה כתוב, מה המשמעות, אז הלך לפסוקים האלה בפסקה 3. אומר הנביא בפסוקים י"ד-ט"ו, כי כה אמר השם צבאות, כאשר זממתי להרע לכם בקציף אתכם, בקציף אבותיכם אותי, כן שבתי, זממתי בימים האלה להטיב את ירושלים ואת בית יהודה. זמם במובן המקראי ביחס להנהגה האלוקית, פירושו כמו לומר תכנן. זה היה משהו שיטתי, לא מקרי, לא צדדי. בסוף אומר הנביא, אחרי שהוא מדבר על המעבר המיוחד מהחלק של הקצף למה שהוא מכנה להטיב את ירושלים ואת בית יהודה, בסוף אמר הנביא, אל תיראו. ואומנם הפסוק הזה לא מופיע כאן, אבל בפסוק י' ג' כבר אמר הנביא, אל תיראו, על משהו דומה במעבר מחורבן לגאולה. אומר הנביא בפסוק ט' ז', אלה הדברים אשר תעשו. מה השיעורי הבית? א', דברו אמת איש את רעהו. זה קשה בכלל, זה קשה בימים האלה. איך עומדים בקושי הזה לדבר אמת? הדבר השני, גם בו יש שילוב שלפי הגמרא בסנהדרין בדף ו' ז', הוא לא כל כך פשוט ולא מובן מאליו. אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם. איך משפט יכול להיות גם אמת וגם שלום? וזה מקור בגמרא לפסקים שעוסקים בפשרה. מהדיבור עובר הנביא ללב. ואיש את רעת רעהו אל תחשבו בלבבכם. זה המקום היותר בעייתי לבירור של האדם. המקום החיצוני הוא יותר מדוד, יותר רואים אותו, אפשר לחוש בו. אפשר לחלק כל מיני חילוקים בין האנשים לפי החיצוניות שלהם. הלב הוא לא גלוי. לי בא לפום הלא גליה, זה ביטוי שחזן משתמשים בו גם בהקשר שביקש יעקב אבינו לגלות את הקץ, והקדוש ברוך אמר לו, עד פה. דברים נשארים בלב. וכיוון שהם לא נמדדים, וכיוון שהם לא בולטים, לא תמיד ברור הצורך לנקות אותם. ולכן חשוב לנביא להגיד, איש את רעת רעהו, אל תחשבו בלבבכם. הוסיף הנביא תוספת, מעבר לדיבור, מעבר ללב. ושבועת שקר אל תאהבו. איך אדם יכול לאהוב להישבע לשקר? כי את כל אלה אשר שנאתי נאום השם. מוסיף הנביא. ויהי דבר אדוני צבאות אליי לאמור. כה אמר אדוני צבאות, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמאדים טובים. והאמת והשלום אהבו. השפה הפנימית של ישראל, אין בה דצמבר, ינואר, כל המושגים האלה לא מוכרים. יש לפי חודש ניסן, עניין החודשים מתחיל, ואם כך הרביעי זה תמוז, החמישי זה חודש אב, השביעי זה תשרי, וצום העשירי זה היום, בחודש טבת. אבל מי שמדובר בארבעה צומות, הנביא מדבר בשינוי על המילה יהיה, לשון יחיד ולא לשון רבים. הנביא לא אומר יבוא יום ולא תצטרכו לצום. הנביא אומר יהיה לבית יהודה לששון ושמחה ולמאדים טובים. בסוף בסוף, אחרי ההבטחה הנפלאה הזאת, אומר הנביא, האמת והשלום אהבו. לפי הרבה מפרשים ראשונים ואחרונים, המילים המסיימות את הפסוק הם תנאי לתחילתו. רק אם האמת והשלום אהבו, אפשר יהיה להפוך את הצומות לשמחה. כמו שלא קל לדבר אמת, גם לא קל לאהוב את האמת. יותר קל לדבר עליה. יותר קל לדרוש מאחרים להיות אמיתיים. אבל אני בין עצמי זה לא קל. גם לאהוב את השלום זה לא כל כך פשוט. אבל לאהוב את שניהם, איך עושים את זה? המשנה שמצאת פה בפסקה 4 למעלה, במסכת אבות, מבחינה, פשוטכם ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בו. השתייה בחוץ, בשירוץ. כל מחלוקת שהיא לשם שמיים, סופה להתקיים. שינה לשם שמיים, אין סופה להתקיים. אף על פי שאולי באופן טבעי יש רתיעה מהמילה הזאת מחלוקת, אבל חז"ל מבארים בתוכן את ההבדל בין מחלוקת שסופה להתקיים, שהיא שם שמיים, ושאינה כזאת אין סופה להתקיים. הם לא משאירים את המושג לשם שמיים פתוח לכל עבר, הם רוצים להגדיר אותו. איזו היא מחלוקת שהיא לשם שמיים? זו מחלוקת הלל ושמיים. שאינה לשם שמיים, זו מחלוקת קורח וכל הדתו. כשאדם מבין, יש לו השגות רוחניות, הוא למד מזה הלל ושמיים, זה משמעותי לו. אז אומרים לו, מחלוקת לשם שמיים, זו מחלוקת כמו הלל ושמיים. הוא מבין על מה מדובר. אנשים פשוטים כמוני, לא יודעים מי זה אלה, לא יודעים מי זה שמיים. אז מה המשנה רוצה מהם? כהלל ושמיים. אומר היה רבי יונתן אפשיץ, לפני 250 שנה, אל תחפש את המושג לשם שמיים באידיאולוגיה. בתוכן, ברעיון. לשם הכי קל ללכת. בעצם כמו שהיה אומר תלמידו של רב חיים וולוז'ין, רבי דוד בספר בית דוד, בעצם כל אדם שעוסק באיזושהי סוגיה בענייני תורה, אפשר להגיד כוונתו לשם שמיים. המבחן, אומר רבי יונתן אפשיץ, של הלל ושמאי, הוא לא בתחום הרעיון, לא בתחום התוכן, אלא מפנה רבי יונתן אפשיץ לפסקה 8 למסכת יבמות. שם גם המשנה וגם הגמרא מתארות מחלוקות מאוד חמורות בין הלל ושמאי. בדינים שלעיתים יש להם השלכה של עונש כרת, עד כדי כך. ושם הגמרא אומרת, לא נמנעו בית שמאי מלישא נשים מבית הלל, ולא בית הלל מבית שמאי. מה פירוש? איך אפשר? מוסיפה הגמרא ללמדך שאהבה ורעות נוהגים זה בזה. עוסקים בסוגיה הלכתית, חפשים את הפסיקה הנכונה. מה עכשיו הדיון על דברי חיבה ורעות? זה לא הנושא. מוסיפה הגמרא, נכון. אבל איך נכנסת סוגיית אהבה ורעות נוהגים זה בזה לתוך בית המדרש? לקיים מה שנאמר, האמת והשלום מאבו. מה שאומר בפסקה 11, הבן איש חי, שאין הכוונה שהם ויתרו איש על עמדתו. אז אם כך שואל רבי יונתן אפשיץ, איפה הגמרא מלמדת אותנו את ההגדרה של המושג לשם שמיים? בזאת יוודע, אומר יונתן פסקה 10. אי המחולקים ובעלי הריבות, הצדדים השונים של המחלוקת. ובין המקפים, אומר רבי יונתן את המשפט הבא, זולת הדבר שחלקו בו ומנגדים זה לזה. במחלוקת לשם שמיים אין דילוג על ההבדלים. על מה שנמצא בין המקפים אין דילוג. יש דברים שחלקו בהם ומנוגדים זה לזה. אלא, אם מלבד הדבר שחלקו בו ומנוגדים זה לזה, הם אוהבים גמורים בלב הנפש. עד כדי יכולת לשאת נשים אלה עם אלה. בחלק מהדעות בגמרא, בהבנת הראשונים, גם לאכול אלה עם אלה, אף על פי שיש ביניהם גם מחלוקות בענייני תרומה וטהרה. זה עוד שמחלוקתם לשם שמיים. זה הבחנה חדה כמו תער. מאוד מקשה על החיים. משאירה בעצם כל צד, צריך לעמוד מול הראי ולבחון. מהמילים של הנביא זכריה, איש את רעת רעהו, אל תחשבו בלבבכם. עד החלק השני של דברי רבי יונתן, אבל אם אויבים ונותרים שנאה זה לזה על ידי מחלוקת, זהו לא לשם שם. לא יכול להיות שיהיה מצב כזה. על מה אנחנו מדברים? מדברים על מחלוקות בתוך תורה, בתוך הלכה, בתוך עולמם של אנשים שקשורים לתורה. אז מה פירוש אויבים ושונאים? מאיפה לקחו את זה? אומר רבי יונתן אפשיץ. ובכל המקורות שעוסקים בחבלי המשיח, זה אחד מהגורמים הכי משמעותיים. והתייצב השטן בתוכם. אין יהודים מגיעים לשנאה אם לא השטן שם. איזה כוח תמה, מפריד ומפצל, לא בתחום הרעיוני. התחום הרעיוני הוא צריך להיות חד, מדויק, ויכולות להיות בו מחלוקות, יכולים להיות בו הבדלים. אבל מה שאדם מושך מהחלק הרעיוני אל הצד הנפשי, וכתוצאה מזה יש שנאה, זה השטן. זה לא לשם שם. כן. חבוד.
אני לא מספיק מבין את הנקודה קצת למעשה, כי אני לא מספיק לדעת מה קורה אצלנו בעולם. אבל למה אנחנו לחוצים, אם יש מה לראות בשנאה, בדברים שאנחנו לא מאמינים שהם הנכונים שיהיו? זאת אומרת, אם המהלך הוא מהלך של פירוק, דברים שאנחנו רואים להם כדברים לא נכונים, אז למה אנחנו חושבים שזה איזה שטן? זה מעשה כל כך טוב, שפשוט כל השקל מתפרק מול העיניים, ויכולה להתפתח פה אמת מוצקה.
קודם כל, בתחילת דבריך אמרת שאתה לא נמצא בעולם, ולכן אתה לא יודע, אשריך.
אני לא יודע מה קורה היום, אבל...
לא, אשריך, מצוין. אין מה לדעת מה קורה היום. ממש אתה במצב טוב. הלוואי רבים כמוך. זה עצמו שאני יכול לחשוב שכדי לברר משהו במישור של ברור התוכן אני צריך לסנוע, זה עצמו מעשה שטן. זה בדיוק הבלבול שכוח הטומאה מכניס למציאות. מדוע? אומר הנביא זכריה, ושבועת שקר אל תאהבו. נשאלה שאלה בבית מדרשנו. איך אדם יכול לאהוב שבועת שקר? שבועה הייתה בזמנם אחת השיטות לקבל גיבוי לדבריי. בין אם זה סכסוך, בין אם זה איזשהו בירור של עימות בין דעות. נשבעתי ביקר לי, זה יצר מצב שבו מאמינים לי, או לפחות חשבתי שכך אשיג את האמון של הזולת. היתרון מבחינתי למציאות הזאת הוא החיסרון מבחינתה של ההנהגה האלוקית. היא תמיד בבירור האמת יש שני מרכיבים. מרכיב אחד האמת לפני עצמה. המרכיב השני, השיוך אליי, השיוך האישי, האני. יש מודה על האמת, יש דובר אמת בלבבו, זה הנוסחה של אבות דרבין, של תנת ואליהו, שיש נוהגים להגיד אותה מדי בוקר. לעולם יהיה אדם ירא שמיים, בסתר ובגלוי, הוא מודה על האמת ודובר אמת בלבבו. מה המרכיב? מה תוקפו של המרכיב המברר את התוכן? מה תוקפו של המרכיב האישי? יותר גלישת הצד האישי אל תוככי האמת, שם תבוא שבועת שקר. שם תבוא אהבת שבועת שקר. ולחילופין, שם תבוא שנאה. המקום האישי הוא לא יכול לשאת, הוא לא יכול לסבול שמישהו חושב אחר. מבחינתו של האדם, השקר הנמצא בזולת מורכב בחלקו מזה שהזולת שונה ממנו. ולכן צריך דיוק מאוד נקי להבדיל בין הבירור התכני, שבעקבות הבירור התכני בהחלט יכול להיות שיותניאל יגיד, אני רוצה לברר את השקר, לבין הצד האישי. לצד האישי אין תפקיד בבירור האמת מול הזולת. יש לצד האישי תפקיד גדול וקשה בבירור היחס בין האמת לביני. האם אני חי את האמת שאני מאמין בה? האם אני מדקלם אותה? האם אני מצטט אותה? אבל שם יותר קשה לעמול עמל אישי. הכי קל זה לשפוך את כל המרירות שלי על זולתי, למה הוא עוד לא חושב כמוני. בתפר הזה, בפתח הזה נכנס השטן. כן. אני אולי מציע במקום לבנות יחס חיובי, לגלות את היחס החיובי. כלומר, נכון שיעקב אבינו אמר לנו, האספו, ופרש המדרש, התאהרו. אבל כל השאלה הזאת של התאהרה, היא לא נצרכת כדי ליצור סוג של קשר. אלא הקשר הוא נשמתי. ואומר, נגיד זה בשפה של הרמב״ם, הלכות מתנות עניים בפרק העשירי, אומר הרמב״ם, אם קבעה התורה בחותם אות ברית קודש, אלוקית, את המילים בפרק י' בספר דברים, בנים אתם השם אלוקיכם, היא אמרה שאנחנו אחים. כולנו בנים לאותו אבא. אנחנו אחים. אנחנו אחים מזה שהקמנו? מזה שאנחנו מסכימים? מזה שאחד מוצא חן בעיני השני? זה לא אחווה. נקודה אלוקית. אלא, האמסתי על האחווה את ברור האמת. והתווך בין ברור האמת לבין סוגיית האחווה הוא לא אצלי, הוא לא נקי מספיק. תוצאה מזה הצטמצם יסוד האחווה וכמעט נשחק, ועלה היסוד המפריד, המפצל. זה מחלוקת לא על שם שם. ברגע שהעצמתי את הצד האישי, והפכתי אותו להיות חוצץ ביני לבין זולתי, הקטנתי את האמת, לצרכים האישיים שלי. תבוא תנועה נפשית מתחדשת שקורא ליעקב אבינו בשפת הקדוש ברוך הוא, האספו, ואומר תטהרו, תעמידו מחדש נכון את היסוד המשותף, תבנו את הבירור הנוקב של הדעות, ואל תתנו לבירור האמת להחליש את אהבת השלום. זה קשה. ושכל נגעים רואה אדם חוץ מנגעי עצמו. לצערנו, עם הראי אדם לא הולך כל היום. רק דקה שתיים. אז מה יזכיר לאדם את נגעי עצמו? מה אזכיר לאדם את המרחק בין האמת לבינו? אומר היה רבי יצחק מקומרנה, אחד גדולי החסידות בספר נוצר חסד על פרקי אבות, הקדוש ברוך הוא נותן לנו אפשרות. כי מה התהליך שמתרחש בשעה שאדם רואה מעשה שלילי או דעה שלילית או התנהגות שלילית אצל זולתו? מה קופץ לראש אוטומטית? באותה מהירות שבה קופץ הצפצוף, ברגע שהנהג שאחריי חושב שכבר האדום עבר לצהוב. זה מפה נוצרת התוכחה. אין לה שום קשר למצוות תוכחה. עד כדי שלעיתים אומר הרב קוק, זה עצת היצר התוכחה. כי נתפס הדבר, במיוחד בדור שבו אפשר להרוס עולמו של האדם בתוך 3/10 שנייה, על ידי הוצאת דיבה, מה שמי שלא נמצא בעולם מרוויח שזה לא קורה לו, הוא לא שותף בתוך כל ההרס הזה. זה שיפוט. אדם רואה משהו לא טוב, הוא מגיב. זה לא מצוות תוכחה. המקום היחידי שבו התורה אמרה את המילים, לא תשנא את אחיך בלבבך, זה ויקרא יוטט. ממש באותו פסוק, לפני שהיא אמרה את המילים, הוכיח תוכיח. דיברה על מצוות אהבה. ללמדנו, אומר הגר"א, ובעקבותיו החפץ חיים, שמצוות תוכחה היא בעצם סיוע לזולת. אתה רואה חברך עומד ליפול בפח, הוא עומד לדבר לשון הרע על מישהו. אתה רואה את חברך עומד ליפול בפח, הוא עומד לשמוע לשון הרע. אז בגלל שאתה אוהב אותו, אתה מנסה לעזור לו שלא ייפול בפח. מה זה נוגע לשנאה? מה זה נוגע לכעס? ועל כן אומר הגר"א להלכה, אם אדם חושב שמחמת מצוות תוכחה הוא יבוא לכעוס, הוא יבוא לשנוא, אסור לו להוכיח. לכן אומר הכתב סופר, התורה הגלה את המשפט. לא תשנא את אחיך בלבבך, הוכיח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא. למה? אומר הכתב סופר. אם אתה רואה מעשה או דעה או התנהגות, ויכול להיות שבחינת האמת אסור היה לך להוכיח, בגלל כל מיני תנאים נסיבתיים, ואתה כן מוכיח, אתה גורם לדרדור. אז אתה נושא את החטא. נכון, גם אם לא חשבת שאתה צריך להוכיח, וכן היית צריך להוכיח, גם אתה נושא חטא. לכן אומר הכתב סופר, המצווה הכי קשה לקיים אותה בצורה מדויקת, זה מצוות תוכחה. מחמת שהיא מצוות סיוע, אתה צריך לבדוק אם אתה מסייע או לא מסייע. הרבה שומעים ציטוטים של ההקדמה של הנציב לספר בראשית. כיוון שאנחנו מסיימים ספר בראשית, אפשר להזכיר גם את תחילתו. ובאמת חביבה וחשובה הייתה הקדמת הנציב אצל הרב צבי יהודה, פעמים רבות רבות. אלא שנוח מאוד לצטט משם משהו, וקצת להתעלם מההקשר שבו זה נאמר. הנציב שואל את עצמו, למה חרב בית המקדש השני? כשאלת הגמרא ביום. והתשובה של הגמרא היא מפני שנאת חינם. הנציב שואל את עצמו, למה זה היה? על איזה מרבץ רבצה והתפתחה שנאת חינם? אומר הנציב, ברגע שחשבו כל אחד על השני שהוא מין ואפיקורס, אז נהיה מותר להם לשנוא. על כן יש מי שאומר, אל תקרא לי מין ואפיקורס. כי אתה רואה, הנציב אמר שזה גרם לחורבן בית שלו. ואז יש לי חיסיון. אי אפשר לקרוא לי בשם הגנאי הזה. אני מוגן על ידי הנציב. יש רק טעות אחת של התעלמות ממה שכתוב שם. שהרי גם אם אתה חושב שהאדם הוא מין ואפיקורס, מה מתיר לך לשנוא אותו? אם היינו שומרים על אותה חלוקה בין הצד הנפשי לצד הרעיוני, אותה הבחנה, אז מאיפה באה השנאה? אומר הנציב, כל הסוגיה של בית שני זה פסוק בספר דברים פרק למד ב', שם כתוב צדיק וישר הוא. המילה ישר היא תואר אלוקי. על הבנאי שבני אדם ילכו בדרכי הבורא, מה הוא ישר אף אתה ישר. אומר הנציב, למה זה נאמר? להצדיק דינו של הקדוש ברוך הוא בבית שני. למה החריב אותו? אומר הנציב, כי ספר בראשית, זה שסיימנו אותו עכשיו, אין בו הרבה מצוות, אין בו הרבה הלכות. דיני בישול בשבת לא לומדים בספר בראשית. הגדרת תפילה לא לומדים בספר בראשית. שם לומדים מידות. זה הספר שאנחנו נפרדים ממנו. ספר המידות, ספר איש את רעת רעהו, אל תחשבו בלבבכם. ספר שמחנך לא לאהוב שבועת שקר. זה ספר בראשית. והאבות, אומר הנציב, היו ישרים. הקדוש ברוך הוא שהוא ישר, הוא רוצה צדיקים ישרים בהליכות עולמים. שפה אחרת, הוא רוצה אנשים מוסריים. ואיננו סובל הקמימות, אומר הנציב. בבית שני המידות שלהם היו מקולקלות. ואז כשהתלבשה על קלקול המידות, המלחמה בדעות מקולקלות, אז נוצרה שנאת חינם. ברור מתוך דברי הנציב. ברור מתוך נבואת זכריה. אהבת השלום היא לא הראשונה, אהבת האמת היא הראשונה. ברור מתוך דברי הנציב שאם מידותיך מתוקנות, ומתוך כך אתה מברר את האמת מול זולתך, ואתה חושב שהוא מין ואפיקורס, תגיד לו את זה. תכתוב על זה, תעשה כינוס על זה בבנייני האומה. כמה פחדים היו לפני זה, זה כותב לך, מה יהיה? יש שם מחלוקת, ויהיה חירופים וגידופים. ואתה אומר לו, תבוא, תראה טהרה, תראה גודל. בירור האמת, מטשטשים אותו, כדי להנעים את החיים. זה עומק אהבת שבועה לשקל. מצד שני, אם ברור האמת, באמת נסע בצורה קטנונית, בצורה של השמצות אישיות, בצורה של מידות מקולקלות, זה חורבן הבא. ולכן אומר רבי יונתן, מחלוקת לשם שמיים היא לא פחות מחלוקת. לא צריך להיות עדינים. לא צריך להסתיר ביקורת. מצד שני, ביקורת היא לא אישית קטנונית, היא לא פוסלת את היותו של האדם הזולת, בעל נשמה ישראלית. גם הוא חלק מבנים אתם לשם אלוקיכם. נכון שזה מאוד עדין, שקל הקודש. לכן אומר הנביא זכריה, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי, נכון שהם ארבעה צומות, אבל הם ארבעה שלבים של אותו עניין. החורבן או העונש באים בסדר מסוים כדי לאפשר תיקון, ובעצם חותרים כל הארבעה לתיקון אותו נושא. וזה שנאת חינם. הסיבה שבגללה בנפש יכולה לצמוח שנאה היא בגלל ההבדלים בבני אדם. וההבדלים בבני אדם הם חיוביים. הגמרא אומרת, כשאין שופר צופרים אינם שווים, קרתותיהם אינם שוות. אין דמיון בין האנשים. אז למה צריך להיות דמיון באופי? למה צריך להיות דמיון ברעיון? אלא, האם אתם, בגלל שנאספתם, בגלל שנתהרתם, האם אתם לוקחים את ההבדלים בין הנפשות ובין הנשמות למקום של הפריה הדדית, למקום של יקבצו, או חלילה, אני לוקח את ההבדלים למקום הקטנוני. למקום המקולקל מבחינה מוסרית. אז יכול הנביא להגיד, ברגע שיהפכו ההבדלים להיות לטובה, אז הצום יהפך להיות שמחה, אין מה להסתפק בזה שלא יהיה צום. זה לא משימת קודש, להפסיק לאכול. זה משהו שבא לעזור בטהרה, בתיקון. אז זה מה שאומר הנביא זכריה בפרק שביעי, לאנשים ששואלים, אולי כשכבר התחיל לבנות בית המקדש השני, אולי לא צריך לצום. אז הוא אומר להם, חברים יקרים, זה לא מעניין אותי אם אתם צמים או לא, זה לא הנושא שלי, זה הנושא שלכם. אז כל עוד אתם צריכים את הצום כדי לתקן ולהיטהר, אז תצומו. אם אתם חושבים שגמרתם לתקן, אז אל תצומו. זה באמת שאלה גדולה של ההאספות, של ההתארות. למשל, כל מה שקשור ליהודה, הביטוי שמופיע פה בהמשך, יהודה אתה יודוך אחיך, יתך בעורף ריבך, שתחוו לך בני אביך. מדוע אתה יהודה יודוך אחיך? יהודה סולל דרך, שקשורה לדברים שנאמרו קודם. הוא מודה על האמת. הוא אומר צדקה ממני, הוא בפרסיה מודה על האמת. והוא סולל דרך. תוצאה ממנו ראובן מודה על האמת. זה חידוש גדול בעולם, שאנשים שיש להם השפעה ציבורית, מסוגלים להגיד, טעיתי. לא אמירה חיצונית, השפה ולחוץ. ובשעה שהגמרא בבבא קמא תזכיר את יהודה ששמו הוכפל בברכות, אז הגמרא מדברת על סיבה מיוחדת, למה? ותוך כדי כך נחשף כל לימוד הזכות הגדול על יהודה. בהתחלה עצמותה מתגלגלות בארון 40 שנה במדבר, ואין לו מקום מנוחה, לא לנשמתו. ואז הוא מתאר את הגמרא בשלבים, איך לימוד הזכות היה בנוי על כך שהוא הודע על האמת. זה חלק מסוגיה שלמה בבבא קמא, שרש"י מזכיר אותה בפרשה הקודמת. אבל אני חושב שהיא מאוד נוגעת להיום. בעשרה בטבת מתקנת את הרבנות הראשית, את יום הקדיש הכללי. מציין בקדיש את כל אלה שרצחו בשואה, בלי שאנחנו יודעים את יום נפילתם בקרב. רש"י אומר פה בפסקה 9, דברים שקשורים למה שאמר הכתוב על אחיו של יוסף שהוא מעמיד לפני פרעה. הכתוב נקט לשון מיוחדת, מקצה אחיו. אומר רש"י, מן הפחותים שבהם לגבורה, שאין נראים גיבורים. שאם יראה אותם גיבורים, יעשה אותם אנשי מלחמתו, והם לא יוכלו להמשיך להיות רועי צאן. רש"י מפרט כמה וכמה שמות, ואז מוסיף רש"י תוספת, מאוד נדירה. לא ברור למה הוסיף אותה, לא ברור מה כוונתו. סליחה, אני דילגתי שתי שורות. באלה הם ראובן, שמעון, לוי, יששכר ובנימין, אותם שלא כפל משה שמותם כשברכה. אבל שמות הגיבורים כפל. זה הנוסח, אומר רש"י לשון בראשית רבה. וחשוב רש"י להגיד לנו שבראשית רבה זה מדרש שהוא אגדת ארץ ישראל. לעומת זאת, בגמרא בבלית שלנו, בבבא קמא מצינו, שאותם שכפל משה שמותם ואותם, הם החלשים, ואותם הביא לפנים פרעה. זה בעצם הבדל בין מדרש רבה שהוא אגדת ארץ ישראל, שאת שמות הגיבורים כופלים, לבין גמרא בבלית שלנו, בבא קמא, שכפל את החלשים. ואז רש"י מזכיר, יהודה שהוכפל שמו, לא הוכפל מפני חולשה, אלא מפני כל הדיון על העצמות, כמו שכתוב שם בבבא קמא. היום ככה בבוקר במחשבות על הדברים האלה של רש"י, היה איזה רגע של מחשבה שהוא היה נראה שצריך מישהו ראוי להגיד אותו. היום הייתה אזכרה, היו אזכרות של שניים מהלוחמים בעופרת יצוקה שנפלו בקרב. ואבא של אחד מהם, אבא של דגן, הוא מקריא בתוך ההספד שלו היום ליד אחוזת הקבר דברים של הרבי מצאנז בשואה, באושוויץ, שהוא פונה למי שנשאר מעדתו, והוא מדבר איתם על הניסיון הקשה, איך לראות שהקדוש ברוך הוא נוכח גם בתוך החורבן הזה, גם בתוך האסון הזה. ואז הוא מוסיף, שיש קשר הדוק, כך הוא מרגיש כאבא, בין יום הקדיש הכללי לבין הקרב ברצועת עזה. בין המציאות שלפני 70 שנה, שאנחנו בבית קברות גדול של שנאת אומות העולם, בין היותנו עם חופשי בארצנו, שנלחם להגן עליהם. אז הוא אומר מין משפט כזה, בעקבות הדברים של הרבי מצאנז, שעד שאין לנו מדינה, הגבורה הייתה ההליכה על קידוש השם, המושגים של אבינו מלכנו, שרק בחלק מהנוסחים אומרים אותם, אבינו מלכנו עושה למען הרוגים על שם קודשך, טבוחים על ייחודיך, באה, באש ובמים, על קידוש שמך. זה סוג אחד של מסירות נפש. הסוג השני, מהרגע שיש חיים של ציבור מחדש בארץ, חיים של מדינה, אז זה ההסתערות בקרב. אז יש צד מסוים בתלמוד בבלי להגיד לחזק במצב של חולשה, ואז מכפילים את השמות. אבל יש צד באגדת ארץ ישראל, אומר רש"י, שההכפלה היא של הגבורה, לא איפה שיש חולשה, אלא להמשיך את כל המהלך הזה של המוכנות לאהוב את האמת של ישראל ולהקריב למענה. זה חידוש גדול שהוא נובע לפי הבנתו של אותו אבא מהמציאות של קידוש השם בגלות. ברור שזו צורת חיים אחרת, והמעבר מדור לדור הוא של אותה רוח של מוכנות להקריב למען האמת. אבא השני אבא של יוני נתנאל. יוני היה קצין צרכנים, והוא נהרג על ידי כוחותינו, מה שמכונה דוץ. טנק של צה"ל ירה פגז והוא נהרג. אני חושב שזה היה ביום רביעי, והמשפחה נכנסה אחרי הלוויה לשבעה. ביומיים אחרי זה, ביום שישי, התקשר הרב עמוס וביקש עזרה. הוא רוצה לפני שבת לדבר עם המפקד של הטנק, עם הממ"מ, עם המפ"י, עם המג"ב. הוא רוצה לדבר איתם. איפה תשיג אותם בתוך הקרב? אז יצא להתקשר לקצין ברבנות הצבאית. בעופרת יצוקה הייתה בעצם התחלת תהליך שהרבנות הצבאית מאוד מחוברת לכל המערכה הקרבית, ולא רק מאחור. וקצין אחד ברבנות הצבאית, אבנר כהן, היום הוא ראש ענף תודעה יהודית, הוא לקח על עצמו את המשימה. חצי שעה לפני שבת הוא התקשר שהיו שיחות טלפון. המשימה בוצעה. אני רצה לשאול אותו אם הוא יכול להגיד מה היה בשיחות. מה אמר האבא? אז הוא אמר שהוא ביקש רשות מהאבא להקשיב, כי השיחות עברו דרך הטלפון שלו. מה שאבא הרב עמוס אמר לה, בכל השלבים, לטנק, למחלקה, לפלוגה, לגדוד. הוא אמר, אני רוצה להגיד לכם בשם כל המשפחה שני דברים. א', תדעו לכם, אנחנו אוהבים אתכם. אין לנו הקפדה, אין לנו טינה, אין לנו מרירות. אין לנו שום טענה עליכם. זה חלק מקרא, זה חלק ממערכה, ואהבתנו הזאת רצינו למסור לכם. אדם באמצע שבעה על הבן שלו, שנהרג בטעות, לא צריך להגיד איזה תסכול נורא זה. אם מתעסקים במחשבה, איך היה אפשר למנוע? הדבר השני שהוא אמר להם, שאם אכפת לכם מזכרו של יוני, תיכנסו מחדש לקרב. הייתה לו תחושה שהם משותקים, שהכאב וההלם לא מאפשרים להם ללחם. עם כל ההשלכות של זה, של גדוד ותוך מערכה, מה זה יכול לגרום? הוא אמר להם, אני רוצה שתדעו שהרוח של יוני הייתה להמשיך להילחם. ולימים התברר שהשיחת טלפון הזאת, השיחות האלה, החזירו את הגדוד למערכה. זה המושג של מודה על האמת. שמחשבה הראשונה בחיים היא להודות. אדם קם בבוקר, בצדק, אומר, מודה אני או מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת נשמתי. אומר הרב קוק, אם כבר אומרים משפט כזה יפה, כזה מיוחד, למה לא לפתוח אותו במילה האהובה עלינו? אולי עליכם לא, אבל עליי כן. אני. למה לא להגיד אני מודה? למה להתאפק ולהגיד את זה רק מספר שתיים? אומר הרב קוק, תחליט מה אתה רוצה להגיד בבוקר. אם אתה רוצה להגיד בבוקר, תודה רבה. אין שום בעיה להגיד, אני מודה. אני אומר תודה. אבל אם מה שאתה רוצה להגיד בבוקר כשקיבלת את נשמתך, זה אתה רוצה להודות על האמת, שיש איזה משמעויות לכל מה שאתה עושה מכאן ואילך. אז איך תגיד? מודה על האמת שאתה הבעל הבית, ותגיד את המילה אני ראשון? זה סתירה פנימית. אני תגיד מודה, כוונתך להודות על האמת, שיש מלך לעולם, יש אבא לעולם, יש אלוקים לישראל. ומתוך כך תגיד את המילה אני. זה יהודה אתה יודוך אחר. הוא זוכה למלוכה לא בפריימריז, לא במשרדים ליחסי ציבור, לא בהשתלטות של מלאכותיות, אלא בזכות שהוא הודע על האמת. בקצה במסכת סוטה, אחרי דף י' שבו כתובה הודעה על האמת, כתובה בדף למד זין, גבורתו שקפץ לים שנחשום בן המין אדם. ואנחנו לא מזמן סיימנו את חנוכה. פרשת הנשיאים. ביום הראשון מה קראנו? והיה מקריב ביום הראשון נחשון בן עמינדב למטה יהודה. אומר הכלי יקר לפני 350 שנה. יש שם מילה שלא כתובה. כל אחד עשרה. האחרים היא כתובה. המילה נשיא לא כתובה. והיה מקריב ביום הראשון נחשון בן עמינדב. אומר הכלי יקר. כי הגאווה היא סיבה לכל ריב ולכל נגע. אז אל תבליט שאתה נשיא. זה עולם אחר. ולא בשמיים נמשוך ממנו קו, יש סוגיה שהאור שמח מעלה אותה כאן, בפסקה 12. גם היא, ביחס ליהודה. במלחמת עמלק כתוב בשמואל א' פרק ת' ו' בהתארגנות של שאול לבצע את דברי שמואל הנביא, וישמע שאול את העם ויפקדם בתלאים 200,000 רגלים ו10,000 איש יהודה. במקום להגיד שכל הכוח הצבאי של ישראל היה 210,000, יש פה מספר אחד של 200,000, מספר שני של 10,000. מדוע? אומר האור שמח, משך חוכמה. מה שכתוב בהחמול שאול והעם וכולי, ונראה כי אך העם חמל. אבל מספר אנשי יהודה יחרמו בלא חמלה. ולכן כיוון שלא חטאו בעמלק, זכה במלכות. הוא מחבר את יהודה, אתה יודוך אחיך, מה שכתוב מיד אחר כך, ידך בעורף אויביך, שלא תחמול על עמלק, לכן השתחוו לך וכו'. היה בירור גדול מול עמלק. הנביא אמר, מצווה על המלך, לשמוע בכל הנביא, כי הנביא הוא הממליך אותו בשם השם. ועכשיו פוקד הקדוש ברוך הוא את כל השחיתות והרשעות של המלך, ואומר לך המלך, תשמיד אותה. הוא מוסיף עוד תוספת. לא פשוטה. ומוסיף ולא תחמול עליו. בהמשך הפסוקים אומרים חמל. וחז"ל מזהים בחמלה את טביעות האצבע של דואג האדומי. דואג האדומי היה למדן. המילים אצלו לשם שמיים היו משהו אחר לגמרי מדברי רבי יונתן אפשיץ. אדם לא יכול לפרוך את דבריו בדברי תורה, 300 מגדלים היה בונה באוויר. הוא היה מוטרד דואג האדומי. מה עכשיו הולכים להרוג עם שלם? אם אנשים חטאו, נשים לא חטאו, אם נשים חטאו, ילדים לא חטאו, מה פתאום? הוא חמל. ועוד גייס לכיוונו גם את הסוגיה של עגלה ערופה, שהתורה כל כך חסה אפילו על אדם אחד. לפי המלבים, הוא פיקפק בצידוק המוסרי של המלחמה. ועל כן, שם הגיע המדרש למסקנה שכשאתה מפקפק בצידוק מוסרי של מלחמה אלוקית, אתה מרחם על האכזרים, סופך שתתאכזר על הרחמנים. בת קול יוצאת ואומרת לדואג, אל תהי צדיק הרבה יותר מבורכה, אומר המדרש. וכשהוא בעצמו שוחט את כל נוב עיר הכהנים, אומרת לו בת קול את הפסוק בקהלת, אל תרשע הרבה. אומר יש לקיש, כל המרחם על האכזרים, סופו שיתאכזר על הרחמנים. יהודה מודה על האמת, מסוגל להגיד ברשות הרבים שהוא טעה, מסוגל לקפוץ לים, לסכן את רמת החיים האישיים שלו בשביל אמת גדולה, אז יהודה מסוגל להבין את הצידוק המוסרי במלחמת עמלק. אז אומר המשך חוכמה, אי אפשר להרבב את המספרים, זה 200,000 שהלכו שבי אחרי דואג, אבל 10,000 איש יהודה לחמו בעמלק עד חורמה. ומשהו באופי הזה של יהודה מאוד דומה ליוסף. סופו של פרק נון שנמצא פה בצד ימין למטה. האחים מבטאים חשש גדול. יאמר עליהם יוסף, פסוק י"ט, פרק נון, אל תיראו. מדוע אל תיראו? אתם חשבתם עליי רעה. אין פה שום דילוג. לא מטעטעים ביקורת. אומרים את האמת בפנים. בלי שום טינה אישית. אלוקים חשבה לטובה. אני לא השופט. אלוקים מוביל את המהלך. למה נעסוק היום הזה? להחיות אמרה. נקיות אישית מוחלטת, זה יוסף. הוא משרת את האמת, ולא האמת משרתת אותו. בכל סוגיית המחלוקת, אומרת הגמרא בסנהדרין, נמצאת פה פסקה 6, בחלק השני. בדף פי ט', תניא, אמר רב יוסי, מתחילה לא היו מרבים מחלוקת בישראל. מה פירוש? לא היו הבדלים, לא היו ניגודים, לא היו סתירות, אלא בית דין של 71 יושבים בלשכת הגזי, ושני בתי דין של 23, אחד יושב על פתח הבית, אחד על פתח העזרה, ושאר בתי דינים של 23 יושבים בכל העירות ישראל. ועכשיו לפי סדר ההפוך מהרשימה הזאת, הוא צריך הדבר, יש שערה, יש בירור, צריך בית דין, שואלים מבית דין שבעירם, אם שמעו אמרו להם, אם לא באים לזה שסמוך לעירם, אחרי זה עולים להר הבית, אחרי זה לעזרה, עד שבאים ללשכת הגזי. שם יושבים מתמיד של שחר, תמיד של בן הרביים, ואז נשאלה שאלה ביניהם, בפניהם, אם שמעו אמרו להם, ואם לא, עובדים למניין, רבו המתאמים תימאו, רבו המתארים תארו. ברגע שיש מתווה של אופן ההכרעה בין הדעות השונות, אז אפשר לחיות. מה הבעיה? משרבו תלמידי שמאי ותלמידי הלל. כל עוד שיטות רוחניות מתבררות על ידי קודקודים, על ידי גדולים באמת, הכל נשאר ביחס נכון. ברגע ששיטה הופכת להיות המונית, יש מוסדות, יש תנועות, יש חצרות, עלולה להיות נפילת מדרגה. במה? הגמרא מדייקת. משרבו תלמידי שמאי והלל שלא שימשו כל צורכם. זה שאדם אומר, הוא מצטט כל שתי שניות את השם של מרן הזה או מרן האחר, לא מרגש אותנו. האם שימשת כל צורכך? אומר רש"י לאורך כל הש"ס. האם הבנת את הדבר על בוריו? זה נקרא שימוש תלמידי חכמים. היום זה נהיה יותר דבקות, ואם אתה הולך איתו, זה מושגים אחרים, רש"י לא הכיר אותם. שמש כל צורכו, זה לברר. רבנו הרב ציודה, כמה השקיע, כמה עמל, כמה ברר את הגמרא, מסכת סוטה, בדף מ"ח, בעקבות פסוק בזכריה, כי מי באז ליום קטנות, אז הגמרא לומדת מזה באיזשהו הקשר את הביטוי מי גרם לצדיקים שהתבזבז שולחנם לעתיד לבוא. שבחבלי משיח התבזה מעמדה. אז הגמרא אומרת קטנות, אומר רש"י, וזה די ברור מתוך הסוגיה שם, קטנות אמונה, קטנות אמונה שהייתה בהם. והרב ציודה היה מחבר את הסוגיה הזאת לכל היחס לגאולה, למדינה וליום העצמאות. אנחנו בשיעור ב', יושבים בסעודת יום העצמאות, בישיבה. הרב ציודה היה מאוד מקפיד שבחורים ואברכים ידברו. קם אברך צעיר, לימים נהיה רב חשוב, והוא התחיל להסביר את היחס לאלה שלא חוגגים את יום העצמאות. ואיך לא, הגיע לגמרא בסוטה. ואיך לא, אמר צדיקים שאינם מאמינים. בשנייה שהוא אמר את זה, אנחנו רואים הרב ציודה מתרומם מהכיסא ועומד מולו. פחד אלוהים. רגע לפני שנתן בו עיניו, והפך אותו לגל עצמות, אמר לו ואמר לכולנו, יש בישיבה קביעות לימוד שמירת הלשון. מרבע לאחד עד אחד ורבע. כאומר, על שמותר לרעב, לא מותר לתלמיד. לא בגלל איפה ואיפה. כי אצל הרעב זה אספו. זה בא ממקום טהור. אין בזה צדדים אישיים. אבל אצלי התלמיד זה קטנוני. זה שיטה מול שיטה, זה חצר מול חצר, זה קו מול גב, זה כל מיני מילים הגיעו למחוזותינו. לא יודע מאיפה. לא יודע, לא מבין. אומר הרב קוק, זה הסכנה של כל דרך רוחנית. שלא יהיה בה ברור לעומק. תעסוק בחיצוניות. זה מאוד קל להרגיש שייך למשהו, ואוטומטית להיות נגד מישהו. הכל מוגדר והכל מסודר בחיים, ורק עכשיו לשלוח פגזים לאוויר. אבל זה לא ברור אמת של תורה. זה לא לימוד. נכון שהנטייה הנפשית היא אשרי מי לרקוד ולשיר גדול בתורה. הניסוח שמופיע בפרקי אבות זה אשרי מי שגדל. ברור שיש אנשים גדולים. אבל אנחנו התלמידים, אנחנו לא הופכים להיות גדולים בגלל שאנחנו שרים את זה. גדל. זה עמל גדול. להגיע למצב של יוסף, כל הדבקים בדרכו ובתורתו, להגיע לטהרה הזאת. אל תיראו, אנוכי אכלכל אתכם. לעזור לאלה שלפני רגע שמו אותך בבור עם נחשים ועקרבים. אומר הכתוב, יוסף רואה לאפרים בני של אישים, גם בני מחיר בן מנשה, יולדו על ברכי יוסף. אומר להם יוסף, התקופה שבה הוא חי, והוא שליח אלוקי לכלכל אותם, היא לא תימשך לעד. ואלוקים פקוד יפקוד אתכם באלה אתכם מן הארץ הזאת, אל הארץ אשר נשבע לאברהם, ליצחק וליעקב. הדבר מדהים שכמו שיעקב אבינו אמר לבניו, אנחנו לא הולכים להישאר בארץ הנוכריה הזאת במצרים, מגמת פנינו לארץ ישראל, כמו שהרב ציודה כאן בפסקה 13 מאוד מעריך בכל המשמעות של ההאספו והיקבצו בארץ ישראל, מקום אחדותנו גוי אחד בארץ. גם יוסף אומר, ואלה אתכם מן הארץ הזאת אל הארץ אשר נשבע לאברהם יצחק ויעקב. היום לפי המסורת היה יום הזיכרון של עזרא הסופר. יש שנהגו לציין את יום הזיכרון שלו בטט, בטבת, כדי לא להמיס יותר מדי על עשרה בטט. ומה פה בסנהדרין אומרת בפסקה 7? תניא רבי יוסי אומר, ראוי היה עזרא שתינתן תורה על ידו לישראל, אלמלא קדמו משה. דקות שדקות של הבחנה, עד כדי כך מעלתו של עזרא. במשה הוא אומר, משה עלה אל האלוקים. זה בשמות יוטט, בהקשר של הרקע למעמד הר סיני. בעזרא הוא אומר, הוא עזרא עלה מבבל. רגע אחד, איזה השוואה יש ביניהם? נכון שבהקשר הזה של מעבר מארץ לארץ, העם היחידי והארץ היחידה שמשתמשים במושג עלייה זה עם ישראל. עד היום הזה, אם לא עליך נולדת בחוץ לארץ והגעת לארץ ישראל, אתה נקרא עולה. או בשפה יותר מדויקת, אתה עושה עלייה. אתה עשית עלייה. זה מישור אחד. מישור שני זה מעמד הר סיני, זה תורה. איך אתה משווה בין עזרא לבין משה רבנו? אומרת הגמרא, זה מה שכתוב בפסוק. מה עלייה האמור כאן תורה? אף עלייה אמור להלן תורה. מזה שהכתוב השתמש בספר שמות ובספר עזרא באותו פועל, סימן שהתורה רוצה, הכתובים רוצים, וכך מפרשים חז"ל, שנתייחס לפעולה של עזרא כפעולה של הופעת התורה מחדש. אמנם, לא ידוע לנו על איזה מעמד ביד אליהו כשעלה עזרא. או באצטדיון טדי. לא ידוע. אז מה השוואה? ממשיכה הגמרא. במשה הוא אומר, ואותי ציווה השם בעת ההיא ללמד אתכם חוקים ומשפטים. בעזרא הוא אומר, כי עזרא הכין לבבו לדרוש את תורת השם ולעשות ולמד בישראל חוק ומשפט. ומה עכשיו נוסף לנו? איזה ידיעה התחדשה לנו? שמשה עסק בחוקים ומשפטים, וגם עזרא עסק בחוקים ומשפטים. מה זה מוסיף על המילה תורה? חז"ל היה ברור להם, שכשאנחנו רואים ביטוי בגמרא, שיש בו פסוק, הולכים למקום, מסתכלים מה כתוב שם. הפסוק השני הוא לא משמות יותר. הפסוק השני הוא מדברים ד'. גם שם יש הכנה למעמד הר סיני. פרשת ואת חנה. ושם לא כתוב רק ואותי ציווה השם בית ללמד אתכם חוקים ומשפטים, אלא כתוב שם לעשותכם בארץ. בשונה ממעמד הר סיני שמתואר בפרק י"ט בשמות, שם הוא מתואר כמשהו עליון המונחת בכפייה על העולם שלנו. עד כדי והתייצות בתחתית הער. תורה לא מתחילה מהסכמה אנושית. לא תלויה בהסכמה אנושית. אבל התיאור בספר דברים פרק ד' כולו מדבר על חיים. אתם הדבקים בשם אלוקיכם, לא כתוב שם דתיים כולכם היום. לא כתוב תורניים כולכם היום, לא כתוב חרדליים כולכם היום, לא כתוב בנדליים כולכם היום. כתוב חיים. מה הבעיה להבין שבחיים יש מדרגות שונות? למה זה כל כך קשה להקל? שם כתוב אותי ציווה השם. והוא כתוב פעמיים. זה דיוק מדהים של החתם סופר. בפסוק ו' כתוב שם לעשות כן בקרב הארץ. כמו להגיד לעשות כך. אבל 8-9 פסוקים אחר כך כתוב לעשותכם במם, לא בנון. אומר החתם סופר, נכנסים לארץ החוקים, רצון השם ורצון האדם ורצון העם הופכים להיות יחד. אין מחיצות. זה אפשרי. לא הכרחי. יש פנייה חופשית. אז אם כך, אולי הגמרא רוצה ללמד מה התפקיד של עזרא, בשונה ממשה רבנו. נכון, משה רבנו על ידו נתן השם תורה לישראל במדבר, במעמד גדול של גברים, נשים וטף. אין מעמד כזה בארץ ישראל, אבל כל מה שהשם אמר למשה, ללמד אתכם חוקים ומשפטים בקרב הארץ, זה על הכתפיים של עזרא. לכן המילה עלה אצל עזרא זה תורה. לכן יוסף הצדיק משתמש בביטוי הזה. ואלה אתכם מן הארץ הזאת. אנחנו נכנסנו למצרים 70 נפש, אנחנו רוצים 600 אלף. יוצאים ציבור. וישבע יוסף את בני ישראל אמו. פקוד יפקוד אלוקים אתכם. ועליתם את עצמותיי מזה. בעצם את פקוד יפקוד פגשנו בפסוק הקודם. אין סיבה להגיד את זה עוד פעם. ואם יוסף רוצה להוסיף את עליתם את עצמותיי, יעשה את זה כבר בפעם הראשונה. מה חידש יוסף? אומר רב צדוק מלובלין, המילים האלה פקוד יפקוד, הם לפי חז"ל הסימן לגואל. יבוא בן אדם במצרים, יגיד לכל הציבור, פקוד יפקוד, נאמין לו. מה זה הולך לפי מילים? אומר רב צדוק, אלוקים פוקד, והוא שולח שליח שיעורר את הלבבות לפקידה האלוקית. היא אחד האויבים הגדולים של הגאולה, חוץ משנאה וכעס, חוץ מגאווה, חוץ ממחלוקת לא לשם שמיים. אחד האויבים הגדולים של הגאולה זה הייאוש. בין אם זה אחרי 70 שנה, בין אם זה אחרי 210 שנה, בין אם זה אחרי 2000 שנה. מי שיצליח אחרי כל כך הרבה שנים לעורר את הלבבות, לגלות את האמונה שנמצאת בלב. נכון, זה היה יומיים לפני שהיה רב נחמן ברסלב אומר, אין ייאוש בעולם כלל. זה מתחיל מתורה. זה מתחיל מהופעה אלוקית. והקדוש ברוך הוא אומר, בדבר השם ליוסף, פקוד יפקוד. תבוא התקופה שבה האדם שישלח על ידי אלוקים, יעורר את הלבבות, יתגבר על היוש. אולי. ועליתם את עצמותיי מזה איתכם. אומר להם יוסף, אפשר ללמוד ממה שהקדוש ברוך הוא חולל עם יוסף, באמת שאין ייאוש בעולם כלל. ואני אומר את זה גם בתקופה הזאת, גם למי שכן מצוי בעניינים, ורוחו נכרעה וצדק, איזה סוג של הידרדרות, של מחלוקות וויכוחים בתוך מפלגות ובין מפלגות, לא שערו מבותינו. אבל זה בעצם רק קליפה. אנחנו העלינו את עצמות יוסף איתנו. לא רק במובן שהייאוש הוא לא מנצח, אלא גם במובן של הרצון תמיד לשמור על הנקיות, לשרת את האמת האלוקית של הגאולה ולא ההפך. זה יוסף איתנו. לכן אי אפשר גם בלי יהודה. ההפטרה של הפרשה הזאת ויחי היא לא רק אבא אומר לבנו, כמו יעקב אבינו לבנו, לבניו, גם דוד המלך לשלמה. זה סוגיית המלכות. אנחנו לא אוסף של פרטים, לא אוסף של קבוצות שכל קבוצה מנסה לשכנע בדרכים לא דרכים שהיא האמת. אנחנו קודם כל עם, ארץ, מדינה, מלכות, שלטון. זה לא תמיד אנחנו מסכימים ומתלהבים מדעות וסגנונות, אבל עצם העובדה שאלוקים פקד את עמו והעלה אותם וקיבץ אותם, ויש לא סתם במדרשים על הפרשה הרבה השוואות בין קיבוץ גלויות שמופיע בהיקבצו לבין קיבוץ גלויות בישעיהו, יש הרבה הרבה עבודה. וזה בעצם המשך בניית המלכות, המשך בניית העצמאות. זה אי אפשר לסיים ספר בראשית בלי להגיע עד לדוד המלך. וגם דוד אומר לבנו, וגם יעקב אבינו עבר את זה בעצמו, וגם אנחנו אומרים בסוף סיום ספר מחומשי התורה, חזק חזק ונתחזק. זה התפילה שלנו והבקשה שלנו, התקווה שלנו, שכוחות הנפש תתמלנה, יתמלאו. כך מפרש הרב קוק את המושג הנותן לאב כוח, שאנחנו רואים בבוקר. בבוקר לכאורה אדם כבר אחרי כמה שעות שינה הוא התאושש, הוא כבר לא עייף. נכון אומר הרב קוק, אבל יכול להיות ששעתיים אחרי זה מגיע איזה אירוע, מגיע איזה טלטלה, והיא נראית כדבר בלתי פתיר. אומר הרב קוק, הנותן לאב כוח, מי שנתן את הכוח לקום מחדש, ייתן את הכוח להתמודד. כל הקליפות, שהם לא דברים שלא צריך לטפל בהם, אבל הם לא יכולות לעצור את גאולתם של ישראל. וכל מי שמנסה להתחנך בדור שלנו ליותר נקיות, ליותר טהרה, במובן המוסרי, במובן שלשם שמיים שדיבר עליו רימונת הנפשיץ, תוספת האור הזאת היא תפקידנו. אי אפשר לעמוד מול כל השצף קצף של הקטנות, אי אפשר לעצור את זה בידיים. צריך להגביר אור, להגביר צדק, להגביר אמונה. להיות מאלה שכשקדוש ברוך הוא פוקד, להיות מאלה שמתעוררים לכך, משרתים את עמו ואת נחלתו בשמחה. שבת שלום לכולם, בשורות טובות.